44. למעלה. כן. בראשית העמוד. דיברנו בעניין הצורך בערכה וכבוד, עד כמה זה קריטי, חיוני, יסודי מאוד, בצורך הזה בנפשה של אישה, ואין לדון מהצורך הגברי על הצורך הנשי. הרבה פעמים גברים שופטים נשים לפי אמות מידה גבריות. הזכרנו את זה, מה את מתרגשת מהג'וק? בסדר, אתה לא מתרגש, אבל היא מתרגשת. אתה מסוגל להתעלות מעל הרגש האישי שלך, מעל האופי שלך, ולהבין שיש מקום גם לסוגי אופי אחרים. כן, משום כך אומרים חז"ל, כי יותר משהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא, ובלבד להרגיש את הכבוד. הצורך של האישה להינשא, לא באופן בלעדי כמובן, אבל אחד מהסיבות שהאישה רוצה להינשא, זה להרגיש שיש מי שרוצה בה, מי שמכבד אותה, מי שמעריך אותה. גם לנו קורה לפעמים שאנחנו מחפשים חבר כדי לחוות את החוויה של הקבלה וההכלה. אנחנו רוצים להיות מוכלים, רוצים שיתחשבו בנו. מתוך כך אנחנו מחפשים חברה. זה שפלוני אלמוני פונה ואומר לי, בוקר טוב, מאיפה אתה? זה מאוד משמח אותי. לא בגלל שאני איזה אידיאליסט של חברויות ואהבת לך כמוך, לא בגלל זה בהכרח, אלא כדי להרגיש שמישהו רוצה בי. איזה כיף, לפעמים אנחנו, אדם פונה אלינו, פרט אם הוא אדם חשוב, פרט אם הוא נחשב לאחד השפיצים בחבורה, בחברה שבתוכה אנחנו חיים, והוא בטובו מוצא לנכון לפנות אליי ולומר לי, בוקר טוב, מאיפה אתה? אני כולי מתמוגג. אחת הסיבות לזה, אני לא אומר, זה לא סיבה בלעדית, אבל אחת הסיבות לשמחה שיש לנו בזה, שבעצם על ידי הפנייה שלו, אמרנו, אני קיים. זאת אומרת, בעצם הפנייה הוא בירר שיש לי מקום בעולם הזה. עד לפני רגע הוא לא התייחס אליי, עד לפני רגע איש לא התייחס אליי. ספק אם בכלל אני קיים, אני צריך למשש את עצמי, אולי אני לא קיים, רגע אני קיים. פתאום הוא אומר לי, שלום, איך קוראים לך? בבת אחת הוא מלא את מפלס הקיום שלי. כן, יש מי שמתייחס אליי, שאל אותי מה שלומי, איך קוראים לי, איפה אני גר. הוא מציף את כל יסודות הזהות שלי, מקום מגוריי, שמי, איך אני מרגיש. בואי נע, זה משהו. הערכה וכבוד זה דבר מאוד חשוב. אמרנו אפילו לגבי גברים. אנחנו צריכים להבין שאצל נשים הדבר הזה יש לו משני חשיבות, בגלל שאישה, כן, נקבה, העניין של הנקביות זה עניין של קבלה. הנקבה זה מישון נקב, כן, והנקב הוא תמיד מקבל. זאת אומרת, האישה היא נפעלת יותר. הקיום שלה הוא קיום נפעל. זאת אומרת, שהרגשת הקיום שלה הוא דווקא כאשר משהו פועל אליה, מישהו מתייחס אליה. כן? זו גזירה נקבית, שוב, לא אליבה, כהנות שוויון הנשים, נכון? הן בכל מעודן משתוקקות לנפץ את מה שאנחנו אומרים פה עכשיו. אם אחת מהן הייתה יושבת כאן, היא ודאי ודאי הייתה זורקת על איזה עגבניה רקובה. כן, אבל לא נפחד, לא נפחד, העיקר לא לפחד כלל, לא צריך לפחד. המילים שאנחנו אומרים כרגע פה זה דברים בזויים ומאוסים ומוקצים מחמת מאוס ושיקוץ בהיכלי האקדמיה, במקומות מסוימים במיוחד, זה ממש חתירה תחת אושיות שוויון אנשים, אבל אנחנו לא מתרגשים מזה, בסדר, לא מתרגשים. בכל אופן, הבחינה הנקבית של האישה היא זו שגורמת לה להרגיש את הקיום שלה דווקא כאשר מישהו מאשר אותו. תכונת ההתפעלות. אצל הגבר לעומת זה, יש בו יותר את הצד הזכרי, או בארמית, זכר זה דקר, זה מלשון דקר. כלומר, דקירה. הדקירה יותר פעילה, כלומר, אם דוקרים, אמא, כן? הדקירה יותר פועלת על. הנקב יותר מקבל. זאת אומרת, הנקב הוא מקבל את הדקירה. כן? זאת אומרת, יש דבר הדוקר הפעיל, זה עניין של זכר פעיל, ויש דבר המקבל. הדבר הזה הוא מתבטא ברמות שונות. העיקרון של הנקבה והזכר, המקבל והדוקר, כן? הפעיל, המשפיע, הוא קיים בהרבה בחינות, גם בחינה ביולוגית כפשוטו, ודי למבין, בבחינה הנפשית ובבחינה הרוחנית. בכל הרמות האלו אנחנו מוצאים באמת את את המודל הזה של קבלה והשפעה. קבלה והשפעה. ולכן, יש חשיבות עצומה להבין את הצורך של האישה לקבל הערכה וכבוד, ולכן, יותר משהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. והדברים ידועים. באופן כללי, נשים משתוקקות לחיי נישואין, לחיים של צוותא, יש ביטויים יותר חריפים. רגע, לא למדנו את הפסקה הראשונה? נגענו. כי נראה לי, תו למיתן, תעבדו וכו', תענדו וכו'. תו יש בצבא, יש בשביל דעתי, כמו נלכי יענו, גם זה שום גן ובוי שם יכו יניע. אבל לא למדנו את כל הפסקה, נכון? התחלנו אותה. כי בדרך כלל אנחנו שואפים ללמוד פסקה שלמה. אז את הקודמת סיימנו. טוב, לא נורא, אין בזה ביטול תורה, להגיד את הדברים שאמרנו עד עכשיו. כן, בפרט שברוך השם, כוח השכחה עושה את שלו. הספקנו כבר לשכוח מיום חמישי. כן, בכלל טוב. בסדר. בכל אופן חידשנו פה משהו. משום כך אומרים חז"ל, כי יותר משאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. ומכאן, שהאישה, הנה, כן, לא, לא למדנו. ומכאן שהאישה אינה... טבעה למצוא חן, כן, כן, כן. כן, נכון, נכון, נכון. נשמע לי, בסדר? נשמע לי כאילו קצת מוכר, אבל כנראה שזה לא בגלל שלמדנו את זה. בכל אופן, ומכאן שהאישה אינה בררנית כמו האיש בבחירת בן זוג. בסדר, תראה, אנחנו נסים ללמוד מה שהוא אומר. אני לא יכול להגיד שבכל דבר ודבר, יש בזה מידה גדולה של אמת, כי לכאורה אם יבוא ויגיד לנו, כן, על פי המוכר, האמת שגם על פי המוכר, מה שמתרחש בשדה השידוכים, אני עוסק בזה כבר למעלה מ-13 שנה. אני חייב לומר שיש מידה גדולה של צדק בדבר הזה. בנות הן פחות בררניות. פחות בררניות. למה הדבר דומה? תחשבו על אדם רעב, ורעב מאוד, והרבה פחות בררן ביחס ללחם שהוא יאכל, מאדם שהוא יותר תאב מאשר רעב. ככל שאנחנו יותר רעבים, כך המזונות שאנחנו מחפשים הם מזונות הרבה יותר בסיסיים ולא מפולפלים. ככל שאנחנו ניגשים לשולחן לא מתוך רעב, אלא רעב שמעורבב עם תאווה, אנחנו יותר בררנים ביחס למאכל. הכלל הזה נתפס. כלומר, ככל שהצורך שלנו באכילה הוא בא מצד הרעב הטבעי, הצורך הפיזי נטו, כן, באופן אוטומטי, ממש, וכפועל יוצא, נחפש את המאכלים היותר טבעיים. ככל שסוגיית האכילה היא פחות באה אצלנו מצד רעב, ויותר מצד תאווה, נהיה יותר בררנים ביחס למאכל. מה שאני אגיד כרגע, הוא נאמר בהגזמה, אני אומר את זה מראש, אבל כדי להדגים את העניין הזה בנישואין. ביחס לאיש, זה לא שאיש, החתונה אצלו זה כמו מאכל תאווה. כאילו זה דבר מיותר, אבל הוא, כן, לא. הנישואין גם לגבי איש, זה בעצם הסבעת רעב. זה הסבעת רעב. יש לו צורך לאיש באישה, זה ברור. זה ברור. אבל עצם העובדה שאיש מצווה בפריה ורבייה, ועצם העובדה שאיש מצווה בנישואין, זה מראה שסיפור הנישואין אצל איש הוא יותר מותרי, מלשון מותרות. כלומר, יש בו צורך שונה, נגיד זה כרגע ככה. כן? והתורה מצווה, תתחתן. התורה מצווה, תביא ילדים. נו, באמת, זה לא מבייש שהתורה צריכה להגיד לאיש, כן? לצוות אותו על פריה רובייה. מי שמצווה בפריה ורבייה זה איש, לא אישה. למה אישה לא מצווה בפריה רובייה? כי זה טבעי לה. למה אישה לא מצווה בלהתחתן? כי זה טבעי לה. כי היא זקוקה לזה. מצד הערכה וכבוד. לא רק, כמו שאמרתי, אבל היא כל כך זקוקה לזה. האיש, האינדיבידואליות שלו והגבריות שלו גורמת לו נטייה להסתדר לבד. מה זה לבד? לפחות, לא, אני לא אומר לבד ממש, הוא שייך לחברת הגברים, יש לו מערכות יחסים, אבל יכולת הכניעה שלו לשאת אישה, להתחייב לה, שער, כסות, עונה, לשמח אותה שנה אחת, להתכופף כדי שהיא תלחש לו, היכולת שלו היא פחותה באופן טבעי. לכן זה בא אצלו בגדר של מצווה. מכיוון שזה בא אצלו בגדר של מצווה, אנחנו מוצאים שגברים הם הרבה יותר בררניים בחיפוש בת זו. אני לא מדבר כרגע על הגברים החולניים, שזה קרוב למחלת נפש, שיושבים מולי ברעיונות שידוכים. אני לא אומר להם את זה בדרך כלל, אני עושה להם הלוויה אלקטרונית. פשוט לא מתקשר, אני לוקח את הנתונים והכל, אפילו מאיר פנים, אפילו טובה להם ביסקוויט בתוך התה, ונותן להם, הכל בסדר. אבל כשאני שומע דברים כאלו, אני לא מדבר על אלו, כי זה ממש קיצוני. אלו שאומרים לי שמחפשים בחורה עם אור לבן. אני שואל ככה, בחצי הומור, אבל לא שמים איזה לב. לבן כמו הסיד שם, זה בסדר, הסיד הזה? לא, זה חיוור מדי. כמו המסגן שם, הפלסטיק של המסגן, זה בסדר, זה בסדר? זה יותר מתקרב, כן. כן, קצת יותר צהב אהב. ואז אני מצביע על איזה קריחה של ספר. כן, אז זה... או, בדיוק, בדיוק, זה בדיוק, בדיוק, זה כזה בדיוק. כאילו אני משתף איתו פעולה. אבל לא גמרנו בזה. אני הייתי מאוד שמח אם השיער יהיה שחור וחלק. שחור וחלק. כן, אני רושם, כן. אבל רק עוד דבר קטן, זה מאוד חשוב, אני אצטער, אני מבין שדבר צריך לתקן, אבל שמתי לב שאני חייב את זה. עיניים ירוקות, אור לבן, טיפ טיפה בכיוון צהוב, שיער שחור חלק ועיניים ירוקות. וזה סיימנו את סוגיית הפנים, כן? אחרי זה, לא, זה מדהים, זה פשוט מדהים. אני מסתכל על בן אדם, אני מנסה לראות אם הוא קולט את הגיחוך ש... אגב, אין לי בעיה, אין בעיה שאדם יאהב את הדברים האלו, אבל להתנות את זה בצורה כל כך קיצונית, זה כמובן קיצוני. אז זה כמובן, אגב, בדרך כלל בחורים האלה הם כבר בני 36, 7 ו-8 ועדיין לא ניסו, וצריך להבין, הם מאוד מוצלחים, הם בני תורה, הם למדו כבר 13-14 שנה, הם כבר לומדים, ויש להם כבר פרסומים תורניים, ותשאל כל אחד ויגידו כמה הוא שקדן, וכמה הוא בעל ענווה, אבל הוא עדיין רוצה את השיער השחור, לבן כלובן סיד היכל, עיניים ירוקות, פחות מזה הוא לא זז. לא זז. יש לנו קטגוריה קצת של פחות משגנה, זה לגיטימי יותר, לא שיער מקורזל. בסדר, אתם יודעים מה? לא שיער מקורזל. לא משנה עד כמה הפנים שנמצאות בתוך השיער הן יפות, אבל לא שיער מקורזל. בסדר גמור, בסדר גמור. יש כאלו יותר ממוצעים. לא מקורזל, ממש מקורזל, מקורזל. מקורזל כזה יותר גולש על פי מידותיו, זה טוב לי. משם זה עובר לכל מיני תיאורים גיאומטריים. של מבנה הגוף וכל מיני דברים. יש דבר מאוד מוזר. זה מראה על תכונה של בריאות. זה לא אדם רעב. זה לא אדם רעב. אתה רעב באמת לחיי זוגיות? אני לא אומר שתיקח כל אחד שמסובב ברחוב. אבל לא אומר את זה. אף שאחרי 30 שנות נישואים אתה מגיע למסקנה שהיית יכול להתחתן עם כל אחד. אבל ברוך השם שהוא זימן לך את אשתך. אחרי 30 שנות נישואים, מבינים שלמעשה חיי זוגיות. חיי זוגיות, זה משקף את הצורך העמוק והבסיסי ביותר של האדם. ומהו? להיות טוב, להיות בעל חסד, להעניק לזולת. אבל גבר בתחילת נישואיו, הוא למד על זה, אבל זה לא הכוח המניע. יש שיקולים אחרים, אמות מידה אחרות, לאט לאט הוא לומד שחיי הנישואים נוצרו לא פחות ולא יותר. לא פחות ולא יותר. כדי באמת להגיע לרמות מוסריות גבוהות, כן? זה פוגש אותו, האמת הזו, האמת הערומה, פוגשת אותו בתוך הנישואין, מעמידה אותו בניסיונות לא פשוטים. אצל האישה זה די ברור מההתחלה, לא צריך לה יותר מדי להגיד לה את זה. זה ברור לה שחיי הנישואין הם נועדו באמת לבטא חיים של הקרבה ומסירות וויתור. היא כבר שמה, בנקודות המוצא הרגשיות שלה, היא מבוטלת. איך אמר לי אחד התלמידים הנפלאים שלנו? זה משהו שלא מוצא חן בעיניו ואשתו. אז הוא אמר לה, סיפר לי זה היום. היא אומרת לו, איך אני יכולה להיות יותר טובה בשבילך? כי היא ראתה שמשהו לא מוצא חן בעיניה. משהו בא, לא מוצא חן בעיניו. היא ראתה. אז היא אומרת לו, איך אני יכולה להיות יותר טובה בשבילך? באופן טבעי היא מחפשת. כן? משהו לא מוצא חן, לא משנה מה. אבל היא שמה לב שהוא הסתייג. איזה הקימת שפה. איך אני יכולה להיות יותר טובה בשבילך? זה א' ב' בתפיסה נשית. הן יוצאות מכליהן כדי לעשות לנו נחת רוח. מכל מיני סיבות. אחת מהן זה הסיבה שאמרנו כאן. להיות רצויה, להיות אהובה. תשקף לה את היותה, את הרלוונטיות שלה, את המשמעותיות שלה, את הקיום שלה. היא נחוצה לבניין עולם. דרכך היא לומדת שהיא נחוצה לבניין עולם. אם כן, הבדלי הגישה האלו כמובן משפיעים מאוד על רמת הבררנות בשעה שאדם, גבר בא לחפש אישה ושאישה מחפשת איש. והם הרבה פחות בררניות. אני אומר לכם את זה חד וחלק. אני רואה את זה במהלך ההיכרויות, הרבה יותר קל להציע לבנות הצעות. לשמחתי, למזלי, בדרך כלל בחורים מקבלים את ההצעות שאני מציע להם. הם סומכים עליי. זה, 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 זה נס. צריך להבין, זה לא דבר פשוט בכלל. זה נס. כדי להביא הצעה לבחור מבלי שהוא יחקור פה ויחקור שם. ואני רואה מה קורה במקומות אחרים, שדכנים, שלא נהנים מהחסינות הזו ומהאמון הזה. אני רואה איזה שמיניות עד שהם מקבלים הצעה, הבחורים. מציעים להם הצעה, רגע, תן לי מספר של זה, תן לי מספר של זה, אני רוצה לבדוק פה, רוצה לבדוק שם. תסביר לי, זה לא קל. בנות? טנק, טנק, טנק. משהו, פילי פליים. בחור טוב, בן תורה, למד תורה שנתיים, חושב לעשות כך וכך, בעל מידות טובות, נשמע בסדר, יאללה, קדימה, יאללה. קדימה. מספר טלפון, צ'יק צ'אק, אפ, אפ, אפ. רק היום עשיתי 2-3 כאלה. רק היום. הוצאנו לשטח 2-3 כאלה. אבל ברוך השם, במקרה הזה, גם הבנים עצמם, הם מאוד נוחים. כמו שאמרתי, נהנה מאיזשהו אמון כמעט לא מסויג, כן, בהצעות שאני מציע. אז ברוך השם, הם קופים את עצמם בניגוד לטבעם הגברים, ומקבלים את ההצעות. אבל יש בזה הבדל, חד וחלק. זה מה שאומר כאן, אני רוצה לקרוא את זה שנייה. ומכאן שהאישה אינה בררנית כמו האיש בבחירת בן זוג. גישתה של האישה בנושא זה, אומרים חז"ל, היא, מה הגישה? תב למיטב תנדו מלמיטב ארמלה. טוב לאישה לשבת שתי גופים. שתי גופים. מה יש בהתאמה הזו בסך הכל? אדם שרצה להיות איתה. בגלל מה הוא רצה להיות איתם? בגלל שזה צדיקה? בגלל שהוא מכיר את כל איש... לא, שתי גופים. הוא מוכן להיות איתי גוף בגוף, זה מספיק לי. רק להרגיש את החמימות. זה דבר מדהים. לפעמים אנחנו רואים את זה לצערנו. נשים שמרגישות את הבדידות האיומה הזו, וכדי להפר את הבדידות הזו, כדי להרגיש מישהו בכל אופן נמצא איתם, הם יכולים גם לקחת איזה פועל זר שם, בפיגום, בקומה התשיעית, שם ירחם, הציבורה. כן, מה שקרוי, לא דתי. אפשר לראות דברים מאוד מוזרים, חיבורים מאוד מוזרים. ובלבד כדי להרגיש קרבה. ומה נשים עושות כדי למשוך, כן, מישהו שיתעניין בהם. גם נשים בגילאי 60, 70, מנסות להיראות כמו נשים צעירות בכל מיני בגדים מגוחכים. זה קרוב לקריקטורה, סליחה שאני אומר את הדבר הזה. זה לא מתאים. וכל זה כדי אולי למשוך תשומת להם. שמישהו יגלה בהם עניין, מישהו יאמר, היא נראית כמו פרח אביבי, ויגלה בעניין וירצה לקטוף אותה, לשים אותה באגרטל שלו. כן? זה מגיע למצבים מגוחכים, אבל זה מראה את הרעב הנורא הזה, שגורם לאנשים, כן? לנשים, לפעמים לאכול אפילו לחם עם עובש, יבש ועם עובש, ובלבד להרגיש את ההרגשה הזה כל כך חיוני, כל כך חיוני. נכון שזה נשמע מוגזם, ונכון שנשים לא טובעות את זה בפה. אנחנו חייבים לומר, נשים מספיק מכובדות כדי לא לגלות את הסוד הזה שהוא בעצם חולשה, וגברים יודעים לנצל את החולשה הזו, כבר אמרנו את זה בשיעור הקודם, יודעים לנצל את החולשה של הרעב האינסופי והבלתי נדלה של נשים. הם יודעים לנצל את זה. אז נשים משתדלות לא לחשוף את זה. מתי הם כן חושפות את זה? שפגר גבר מונח בכיסן, כבר החליטו להתחתן. ואז האישה מתגלה באמת כמו, תגיד שאתה אוהב אותי, תגיד שאני... הן מתחילות לגלות את זה בצורה של תביעה בפה ממש. לא תמיד זה משתלם להם, כי אצל גברים מסוימים זה גורם תחושה של דחייה. יש גברים שזה גורם להם תחושה של דחייה. כמו התעלקות, כאילו האישה מתעלקת אליהם. תעשה לי, תאמר לי, קח אותי, שים אותי, כל זה. גברים, כן, זה גורם להם לפעמים הרגשה שמנסים לנכס אותם, להשתלט עליהם, למשוך את תשומת ליבם יותר מדי, לשעבד אותם. זה גורם איזו הרגשה. יש גברים שלא אוהבים את הדבר הזה, וכדאי לאנשים לדעת להשתמש בתכונה הזו יותר בחוכמה. אבל בדרך כלל, באופן כללי, נשים לא מפרסמות את זה בראש גלי, אם כי מי שיסתכל טוב ידע שהן בעצם אומרות את הדבר הזה בכמה אופנים, לפעמים בלי עומר ובלי מילים, בצורת הלבוש, בשפת גוף, הן בעצם משדרות ואפילו זועקות את זה. זו העובדה הנפשית שאותה הוא לימד לנו פה, והביא לזה סימוכים דברי חז"ל. כן,
אהרון. אבל איך מתחתן, כי אין לו ברירה, זה הדרך היחידה להיות, קיצור, לבטא את בינו לבינה, עם העריות, זה הדרך היחידה אחרי חופה.
אז לכן אמרתי שאצל... אצל גברים, נכון. לכן אמרתי שאצל גברים, המניע החזק, הרבה פעמים המניע החזק הוא יותר הצורך, לא רק זה, אבל מסתבר שהמרכיב הזה הוא מאוד חזק בתוך מכלול המרכיבים של ההגעה לחופה. זאת אומרת, אם היינו יכולים לבדוק, היה לנו מכשיר מיוחד לבדוק את זה, והיינו שואלים את עצמנו, מה הביא את הגבר בסופו של דבר להתחתן עם אישה מסוימת? היינו מגלים להפתעתנו שהמרכיבים שבתוך ההחלטה הזו, יש בהחלט משקל לא מבוטל, גם לתכונות חיצוניות וגם לרווחים, גם חיצוניים, גם נפשיים. כשאני מדבר על רווח נפשי שהגבר מחשב אותו, כוונתי להגיד קנאה, תאווה, כבוד. האישה היא אמצעי נהדר להגשמת חלומות מסוימים. ראינו את זה לפני זמן לא רב, אשליות בנישואין וכו'. מה גברים מצפים בתוך הנישואין? זה נשמע מוזר, כי על פניו, מי יבוא ויאמר שמשהו מחפש בנישואין, זה באמת את הכוח דהטרה של חיי אישות, כן? מי יגיד שמשהו מחפש בחיי הנישואין, זה שסוף סוף תהיה לו אישה שתבשל לו פה, כן? שתסדר לו את הבית. מי יאמר שהוא מתחתן, כן? לפחות ב... איך אומרים, באיזה דחף, כן, דחף מסוים, לא מבוטל, בשביל שאשתו תוסיף לו קצת כבוד, בעצם הנוכחות שלה, להתפאר בה, אולי יש לה משפחה טובה, אולי אפילו היא תעזור לו להגשים את החלום שלו ללמוד תורה, הוא רוצה הרי זמן חופשי ללמוד תורה, אז הוא לקח אישה שתשחרר אותו לבית המדרש. זאת אומרת, יש סגנון, זה סגנון של רווחים. יש הרבה. המרכיב של הרווח הוא מרכיב מאוד חזק. לעומת זה, המרכיב של חיי זוגיות כהזדמנות להיטיב לזולת, לתת את כל כולי למען הזולת, זה מרכיב שהייתי אומר, הערנות שלו, הערות שלו, היא מאוד מאוד נמוכה. אצל אישה, יש לה את הרצון להערכה וכבוד, אבל אמרנו כבר, הצורך שלה בהערכה וכבוד, זה כדי שהיא תרגיש שווה, ובהרגשה הנפלאה הזאת היא עכשיו מעניקה ומעניקה ומעניקה. כן? הרגשה הזו היא צורך גבוה. הרגשה אזור גבוה. זה כמו אדם שצריך לטפוח לו על השכם כדי שירגיש שהוא שווה. ואז עם התחושה הזו הוא פורץ ומתקדם ועושה מעשים. וכך הם מגדלות את 12 ילדינו, 10 ילדינו, 9 ילדינו. כך הם נעלות משקי בית בצורה יוצאת מגדרגים. כך הם מעלות את התפקידים שלהם מחוץ לבית כמחנכות, כמנהלות, בעוצמה אדירה. הן מקבלות את הכוח הזה מהרגשת הערכה. אם כן, תפיסת הזוגיות בעיניה של אישה הרבה פעמים היא יותר נוטה אל האידיאל של העשייה המשותפת, של הענקה והנתינה לבעל, יותר מהגבר. יותר מהגבר בגישה הראשונית. גברים יכולים להגיע למדרגות נפלאות, אבל מתוך עבודה קשה ומאומצת. עבודה קשה ומאומצת. כן.
איזה עבודה למשל?
עבודה מוסרית, בלתי פוסקת. עבודה מוסרית, בלתי פוסקת. כן. כן. יש יותר גבוה, אבל נתחיל בזה. יש יותר גבוה. זה נכון. יש יותר גבוה מזה, אבל... כן. גבוה מעל גבוה שומר. אמר לי מישהו פעם. מה זה גבוה מעל גבוה שומר? זה נאמר על מי? על הקדוש ברוך הוא. גבוה מעל גבוה שומר. אז מישהו אמר לי פעם, מה זה גבוה מעל גבוה שומר? על מי הוא שומר? על המדרגות הנמוכות. כלומר, אנחנו מתחילים עם המדרגות הנמוכות. כן? המדרגה שנמצאת מעל היא שומרת על הנמוכה שלא תסתאב. שומרת כמו שומר לפרי, הקליפה. כן? זאת אומרת, גבוה מעל גבוה, גבוה שומר. זאת אומרת, אנחנו מתחילים במדרגות האלה. הלוואי. ואז המדרגה הבאה שעומדת אחר כותלנו, היא שומרת על המדרגה הנמוכה שלא תסתאב, ותשמש רק כהקדמה או פתיח למדרגה שמעליה. דיברנו בעריכות פעם בסוגיה של מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. נמשיך הלאה. טב למיתם תמדו, למיתם ארמלו. מוטב לשב בצוותא מלשב בדד כאלמנה. חיי הנישואין אמנם חשובים מאוד לגבר, אך עבור האישה הם חיוניים. מה ההבדל בין חשובים לחיוניים? מה? איבר שהנשמה תלויה בו. כן? תחשבו על נשים רווקות בנות 30, 32, 33. איזה סבל נורא והיום. הרבה יותר חמור מהסבל של הרווק האיש. איזה סבל. תחשבו על זה. צריך להזיל איזה דמעה. צריך ללכת לכותל להתפלל על כל הנשים הרווקות. בנות, אז אני מדבר 33, 29, 28, 26, 25. נשים רווקות. איזה סבל שהן סבלות. הסבל לפעמים מעביר אותם על דעתן. הן כל כך רוצות את הקרבה, ואז הולכים לחפש כל מיני היתרים. כן, כל מיני היתרים של היתר. אישות על ידי תבילה, ומחפשים היתרים בפוסקים, ומגייסים רבנים שיקלו להם, כדי שאפשר יהיה לקיים קשר מיני עם רווקים, עם גבר רווק. זה מעביר אותם על דעתם. והם נשים טובות, צריך לדעת. אותם אנשים שמחפשות את הפתרונות ההלכתיים האלה, הם נשים נפלאות, הם נשים שביסודן הם מאוד מאוד צנועות. וחלקם גם היו פעם יראות שמיים בפועל. לאט לאט, בצר להן, הן רואות שהשנים עוברות, והנשיות שלהן הולכת, תמס, מה שנקרא, הולכת ונמסה. ואז, ממש באיזה מין יצאנות שיש בה מסירות נפש, אני לא בא להצדיק את זה, הן פשוט בלית ברירה, מחפשות קרבה. מחפשות קרבה. מחפשות קרבה. ממסדות יחסים מחוץ לנישואין. ולפעמים מגיעות אפילו, איך אומרים, בוכים ויורים. בוכות ומשמשות. שם ירחם. רק צריך לחשוב מה עומק הצרה והכאב שיש לאנשים האלו, שהן מרשות לעצמם, אם כי זה לא רבות, מה שאמרתי כרגע, כן? הנקודה המתה התחתונה הזו של יחסי אישות ברווקות, זה לא רבות. יש מגמה כזו בשנים האחרונות, זה גם התפרסם בעיתון, זה התפרסם בחוגים שלנו. יש מגמה כזו, זה ידוע, זה פולמוס שמנסים להשתיק אותו, כי יפה לו השתיקה, כדי לא לעורר את זה יותר מדי. אבל יש, זה קיים. אין הרבה כאלו, אבל יש מגמה כזו, של כמה וכמה וכמה עשרות, שבצר להם מחפשות פתרונות מהסוג הזה. כמה צער יש לאישה כזו. כמה צער. זה נקרא חיוני, לעומת חשוב. אתה מוכן? כן, זה חשוב, זה חשוב. אבל זה לא חיוני. זה חשוב, אבל זה לא חיוני. מה אתה אומר? להקים התנחלות בגב הר? זה חשוב, אבל זה לא חיוני. יש אחד יגיד חשוב, יש אחד יגיד חיוני. חיוני, פירוש דבר, זה חיים. חיים או מוות. זה נקרא חיוני. בשביל הגבר זה חשוב. אגב, בשביל הגבר זה נעשה במהלך הניסויים חיוני. גבר שעומד על רז הניסויים אחרי כמה וכמה שנים של מאמץ ועבודה אישית, הוא מתחיל להבין שבלי זוגיות הוא מת. פשוט מת. באמת בלי זוגיות הוא מת. כמה זמן לוקח לגבר להתחתן? לא עלינו אחרי שהוא מתאלמן. כמה זמן לוקח לו להתחתן? מי מתחתן יותר מהר, נשים או גברים? גברים. למה נשים מתחתנות יותר לאט? למה? כי הן מתקשרות לבעל הראשון. אמרנו. אישה הרבה יותר מתקשרת. כן? עכשיו, אני לא אומר שהגבר לא קשור, לא היה קשור לאשתו המנוחה. ודאי שהיה קשור לאשתו המנוחה. אבל גבר מבליג על זה יותר. הוא יותר יכול בקלות לעבור לפרק ב'. זה א', ב', הוא זקוק למילוי היצרי. זה מה שאמרנו. הצורך במילוי היצרי הוא חזק יותר. עכשיו, לא אומרים שהוא צריך להתחתן. לא אומרים. אבל הביטוי הזה שגברים מתחתנים מהר יותר, עד כדי כך שלפעמים זה פשוט מעורר חשד, שמה הייתה מוכנת לו כבר בזמן גסיסתו של אשתו. מאוד מוזר, לפעמים תוך שבועיים, שלוש כבר, יש שם איזה קשר, הקשר מתפתח, הוא מתעודד, הוא מתקדם, ותוך חודשיים מתחתנים, משהו שם. אז זה גם בגלל איזשהו, כן, איזשהו חסרון מסוים בנאמנות, למרות שנות נישואין משותפות, ב' צרכים יצריים שקשה לגבר להבליג עליהם, ג' כמובן, שקשה לגבר לנקוף ידו או אצבעו ולעסוק בענייני הבית, זה מאוד מאוד קשה לתפוס את המקום של האישה, מאוד מאוד קשה למלות את תפקידים אנשים, באמת הוא לא צריך לעשות את זה, זה עבודת פרח לגבי גבר, ויש לו גם עבודה, הוא צריך ללכת לעבודה, כל מיני סיבות, אבל זו עובדה, זו עובדה, שגברים קלים יותר להתחתן. חיוני לעומת חשוב, שכן הם, יותר מכל דבר אחר, מביאים על סיפוקו את הצורך הבסיסי של הנקודותיים. לחוש שאוהבים אותה ושמעריכים אותה. מחוץ למסגרת הנישואין, אישה חשה עצמה כאלמנה. שמגיעות לגיל הנישואין ולא מוצאות את החתן כבר בגיל 19 הם לחוצות. כבר בגיל 19, תסתכל פה מכון נורא. כן? לקראת אמצע השנה, הבנות שם לחוצות, כל אחד שכבר, כן? מספרת על הקשר הרציני שיש לה, וואו, כל הקבוצה שם, וואו, וואו, כולה, איזה לחץ, משהו, משהו, באים אלינו, כן? שתכם, שדך וזה, נו, נו, צריך למצוא לה, צריך למצוא לה, מה היא כך לחוצה? נו, אל תשאל, זאת מתחתנת, וזו מתחתנת, וזו מתחתנת, כל אחד נכוות מחופתה של חברתה, זה לא פשוט. כן, קדימה, תעזור לה, תעזור לי בלחץ, קשה לה ללמוד, מה זה, יש כאלה שזה מתבטא אצלה ממש באיזה כאב פיזי, נופלות למשכב לפעמים, זה מאוד מאוד, לפעמים גיל 18 לפעמים, כבר לחוצות, כבר לחוצות. חשה עצמה כאלמנה, לכן אין להתפלא שאחת התופעות השכיחות היא שנשים לאחר הגירושין עוברות סבל נפשי, הרבה יותר קשה מאשר הגברים. הבדידות כנראה פוגעת בהן יותר מאשר בגברים. לא לחינם נשים, גם מבחינה ביולוגית, נבחרו לארח את הזרע הגברי. גם עם האדמה, שמים בתוכה את הזרע. נשים הן מארחות. נשים הן פונדקאיות. נשים הן מחזיקות את זרע החיים ומפתחות אותו. האיש זורק את הזרע בפנים ונעלם בשנתיים הקרובות. עד שאפשר יהיה להגיד, תורה ציווה לנו. כן, הוא נעלם. אנשים, זה פשוט לא יאמן. עוצמת ההצעה שהן מציעות את עצמם לחיים. לא סתם נקראת חווה חווה. הם כל חי. היא האימא של החיים. נשים, הן מזמינות את המציאות להיכנס בתוכן. הזמנה שיש בה בעצם קריאה מאוד פשוטה. אנחנו רוצות להרבות חיים. וזו הקריאה שלהם לגבר. בוא לתוך חיי. בוא תיכנס לחיי. אני רוצה לפתח אותך. אני רוצה להוליד אותך. לא סתם אישה קרויה אם. היא מולידה אותנו. מהרבה בחינות. אם אתה גבר, תן לה להוליד אותך. אם אתה גבר אמיתי, תן לה להוליד אותך. זו הזמנה. לכן היא מרגישה בדידות נוראה. כי היא נוצרה כדי ליצור חיים. עד כדי כך. הבדידות כנראה פוגעת בהן יותר מאשר בגברים. זה הכל יחסי כמובן. אנחנו לא באים לשלול חס ושלום את השייכות של גברים לחיים. אבל גברים הם פחות מפתחים את החיים. הם נותנים את הזרע ונעלמים. את כל התהליך של הפריון והחזקת העובר. זה לא שייך לגברים. מה לעשות? זה ההבדל. זה מאוד חשוב שיש גברים. בלעדיהם, כמובן, זרע החיים לא היה יכול להופיע. אבל נשיאת העול של התפתחות החיים, זו תכונה מיוחדת לאישה, והיא מבקשת ומתחננת. הבו לנו זרע. הנשים מתחננות. תנו לנו חומרי גלם. אנחנו רוצות לפתח. תנו לנו ילד. תנו לנו כל המציאות, בזכות נשים צדקניות. יוכבת, מרים, סליחה, שמחברת בין אבא ואימא, ומזה יוצא משה רבינו. בכל מקום שהיא רואה ניתוק, היא מחברת. אל תתנתקו, אימא ואבא. אסור להתנתק. תנו לחיים להתפתח ולהופיע דרככם. מאיפה אתם יודעים מה יופיע משם? אולי מושיעם של ישראל, וכך אכן קרה. זו הקריאה הבסיסית של האישה. חיבור, הפריה, יצירת חיים. כן. טוב, אנחנו צריכים פה לעצור.